שהיא גרת שהרמב״ם כתב בשביל להבהיר את שיטתו בעניין הזה של תחיית המתים, אחרי שהתגלעו ספקות לאנשים שקראו את דברי הרמב״ם בהקדמת פרק חלק ובמשנה תורה, שבהם הוא מקצר בעניין של תחיית המתים, מזכיר אותה ממש בקצרה, וזה גרם לכך שאנשים חשבו שאולי הוא בכלל לא מקבל את המושג הזה של תחיית מתים גופנית. וכיוון שהרמב״ם מאוד מקפיד על הדבר, מגנה את אלה שחושבים כך, שהוא חלילה לא מאמין בעניין תחיית המתים, אז הוא החליט לכתוב איגרת שתסביר את דעתו בעניין הזה בצורה ברורה וגם בעריכות, למרות שהוא כותב שבעצם כל העריכות הזאת היא לחינם, מפני שהדברים מספיק ברורים גם במקומות שהזכרנו מקודם, כפי שאנחנו מיד נראה שהוא אומר. אז הוא הזכיר בתחילת דבריו את העובדה שבספרים ההלכתיים שלו, דיינו בפירוש המשנה ובמשנה תורה, הוא מצא לנכון להכניס פרקים ביסודות האמונה. והדבר הזה הוא תוצאה של תופעה שהוא התוודע אליה, שיש אנשים שהם לומדי תורה ואפילו מגיעים לדרגה של תלמידי חכמים, אבל ביסודות האמונה הם ממש בורים ועמי ארצות כמו המון העם, ואין להם שום דרך להגיע לדברים האלה שהם לא עוסקים בהם. לכן הרמב״ם החליט שהוא בספרי הלכה שלו יכניס פרקים ביסודות האמונה. גם בפירוש המשנה הוא עשה כך בהקדמות שלו, תודה רבה, וגם במשנה תורה בחלקים מסוימים של ספר המדע ושל ספר האחרון, ספר שופטים, בעוד כמה מקומות בודדים. הוא החליט להרצות את עיקרי האמונה בצורה של מה שהוא קורא סיפור, כלומר בלי להיכנס לדיון הפילוסופי, להביא הוכחות לכל דבר, אבל לפחות שהדברים יהיו ידועים וברורים לכל אחד. זה מה שהוא הקדים וקראנו בפעם הקודמת. הגענו לעמוד שינמם ג' ושם הוא אומר כך: והיה מכלל השורשים ההם אשר האירונו עליהם העולם הבא. בהקדמת פרק חלק הוא עסק בעיקר בביאור המושג של העולם הבא. עולם הבא אצל הרמב״ם זה עולם הנשמות, זה עולם שאין בו גוף, כמו שאומרים חז"ל, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא רחיצה ולא שיחה, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשי מעניינים מזיו השכינה, שהרמב״ם מסביר את זה בצורה משלית, כלומר שבעצם הנפש זוכה ליהנות מזיו השכינה, ואין בעולם הבא מקום לגוף ואין צורך בגוף. ואכילנו לספר באמיתת העולם הבא והערכנו בו, וזכרנו ראיות דברי הכתוב וראיות דברי החכמים זל עליו, ופרשנו מה שראוי לאנשי החוכמה לפרשו. ובהרנו בפרק חלק והודענו הסיבה אשר סמתנו לכוון לביאור העולם הבא מבלתי תחיית המתים. כלומר, מדוע הערכתי דווקא בעניין של העולם הבא ולא בעניין של תחיית המתים? ואמרנו שאנחנו לא ראינו בני אדם נושאים ונותנים רק בתחיית המתים לבד. היקום הוא ערומים או בלבושיהם? וכיוצא באלו השאלות. אמנם העולם הבא שכחו לגמרי. הוא אומר שבני אדם עוסקים תמיד כשהם חושבים על המושגים של העתיד לבוא, של החיים שאחרי המוות, אז הם חושבים על הנושא של תחיית המתים. איך יקום המתים? היקום המתים יקומו בגיל 20 או בגיל של שבו האדם מת? הם יקומו לבושים או ערומים? כל מיני שאלות כאלה. ולא עוסקים במושג העיקרי שהוא העולם הבא, שהוא עולם הנפשות. הרמב״ם מסביר שם וגם יסביר פה שבעצם תחיית המתים היא אירוע ניסי, חד פעמי וזמני. זה לא התכלית, זה לא החיים הנצחיים. החיים הנצחיים הם באמת החיים של הנפש, הישארות הנפש, שהיא לא תלויה בגוף והיא לא זקוקה לגוף, והגוף לא יכול להתקיים בה. ועוד, שאנחנו בערנו שם וגילינו שתחיית המתים היא פינה מפינות תורת משה רבנו עליו השלום. זה בלי ספק אחד מהיסודות של האמונה, להאמין בנס הזה של תחיית המתים, ושאינה התכלית האחרונה, אבל התכלית האחרונה היא חיי העולם הבא. וכל זה כדי לבאר הספק הגדול אשר יחשב שאין בתורה לא גמול ולא עונש אלא בעולם הזה. בתורה לכאורה אנחנו לא מוצאים התייחסות לחיים שאחרי המוות. תמיד התורה מדברת על והיה אם שמוע תשמעו, נתתים את ארצכם ביתו, יורה ומלכוש, וספתת גניך, החיים בעולם הזה. ולא כתוב בפירוש שום דבר מה יהיה אחרי המוות. אילו תחיית המתים זה היה הדבר העיקרי בנושא של שכר ועונש, היה לכאורה צריך להופיע באיזשהו מקום. אז תשאלו אם כך גם העולם הבא לא מופיע. הרמב"ם אומר שהעולם הבא כן מופיע. ובהערנו מדברי התורה לפי מה שפרשו לנו המקובלים, כלומר המקובלים רבותינו שקיבלו את התורה מסיני איש מפי איש, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע וישוע לזקנים, זקנים לנביאים, אז משה קיבל, המקובלים, אלה שקיבלו דור מדור, שהתורה כיוונה אל התכלית האחרונה בגמול והיא חיי העולם הבא, ולתכלית האחרונה בעונש והיא הקראת מן העולם הבא. דיינו שכשכתוב בתורה, כשמדובר בתורה על אריכות ימים, אז חז"ל פרשו שהכוונה לעולם שכולו ארוך, כלומר לאריכות ימים שהיא נמשכת ונמשכת ללא גבול. מה זאת אומרת? זאת אומרת שחיי האדם לא נגמרים במוות, אלא למרות שהגוף מתפרק, אנחנו רואים שהגוף קלה, הנפש ממשיכה לחיות. המושג של חיים, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים, הוא מושג שחז"ל מפרשים אותו כמושג נצחי, והנצחיות היא במה שנשאר מהאדם, בנפש שנשארת מהאדם אחרי שהגוף קלה. המושג הזה של חזרת הנפש לגוף זה מושג שהוא לא מושג טבעי, זה לא דבר שקורה בטבע, כאילו האדם מת ואחר כך באיזשהו שלב הוא יחזור לגוף. באופן טבעי הגוף קלה, מתפרק ליסודות, לא נשאר ממנו כלום, נשאר ממנו אפר ואפר. אז מה זאת אומרת שהאדם ממשיך לחיות? האדם ממשיך לחיות, פרושו של דבר שנפשו, שהיא רוחנית, ממשיכה לחיות. למה ניטב לך וערכת הימים? אומרים חזל, לעולם שכולו ארוך. מה זה עולם שכולו ארוך? זה עולם שממשיך להתקיים ברציפות. גם אחרי שהנפש, אחרי שהגוף קלה, הנפש ממשיכה לחיות באור השם, היא ממשיכה להתקיים. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כל יום ויום אתם חיים. אז זה ההסבר של חז"ל לביטויים שמופיעים בתורה שמציינים את העניין של מי שדבק בקדוש ברוך הוא חי. דיינו שהחיים שלו נמשכים. הרי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ובחרת בחיים. אז מה זאת אומרת לבחור בחיים? לבחור בחיים זה לבחור בלהתקיים 70 שנה? הרי אנחנו יודעים שגם הרשעים מתקיימים. מה זה ובחרת בחיים? אם היינו חושבים שהתורה מתכוונת לזה, שאם אתה תהיה צדיק אז אתה תחיה, ואם אתה תהיה רשע אתה תמות, אז זה ממש לא משכנע, מפני שאנחנו יודעים שהרשעים חיים לפעמים יותר זמן מהצדיקים, ובכל מקרה הם לא מתים כל כך מהר, הם חיים בעולם שלנו. מה ההבדל כבר הגדול בין צדיקים לרשעים? יש במושב זקנים גם אנשים צדיקים וגם אנשים לא צדיקים, ויש גם כאלה שמתים מוקדם, גם כאלה וגם כאלה. אז זה לא הסיפור, שאם אתה תבחר בחיים, אז אתה תחיה. מה פירוש תחיה? תחיה 70 שנה, תחיה 80 שנה, או 120 שנה. החיים שהתורה מדברת עליהם הם חיים לעולם שכולו ארוך, כלומר הם חיים שנמשכים. איפה הם נמשכים? הגוף הרי נרכב, הנפש נשארת. זה מה שהרמב״ם מסביר. יש פה יהודי ששואל, גבריאל, האם הרמב״ם מתכוון שתחיית המתים הוא אירוע חד פעמים, ולאחר מכן ימשיכו אנשים למות כרגיל, ויגיעו לחיי העולם הבא? זאת השאלה הראשונה, והתשובה בהחלט כן, זה מה שהרמב״ם מתכוון, הוא גם אומר את זה בפירוש, כפי שאנחנו נראה אחר כך. וההמשך, הרי תיקון חטא אדם הראשון צריך להביא שלא תהיה יותר מיטה. זה בכלל לא ברור מה שאתה מניח כאן, שתיקון חטא אדם הראשון צריך להביא שלא תהיה יותר מיטה, כי המושג של מיטת הגוף הוא לא בהכרח המושג הקריטי. לא תהיה מיטה, האדם ממשיך לחיות, ממשיך להתקיים, ולהיות באור פני מלך חיים. השאלה של חיים בגוף היא לא השאלה העיקרית. יותר מזה, הרמב״ם גם בוודאי סבר שמה שכתוב בתורה, ואכל וחי לעולם, לגבי גן עדן, לא פירושו של דבר שהגוף היה ממשיך להתקיים לעולם. פירושו של דבר שהאדם היה חי את החיים שלו לעולם, דהיינו, היה חי את החיים הגופניים בצורה טובה, שלמה, בחיי נעימות בגן עדן, וכשהיה מגיע זמנו להתפרק, הגוף חייב להתפרק, אז היה ממשיך לחיות את החיים הרוחניים. זה שהוא גורש מגן עדן גרם שהוא חי בעולם הזה בתנאים קשים, בזאת הפכה תאכל לחם, והאדמה מצמיחה לך קוץ ודרדר וכו'. וזאת המשמעות של הגירוש מגן עדן, כך שלא צריך לתקן, לא צריך לתקן את החיים הגופניים הנצחיים, אלא צריך לתקן את החיים בכלל, שהם כוללים את החיים הגופניים כפי שהם יכולים להיות, ואת החיים הרוחניים כפי שהם יכולים להיות. מה אתה אומר? בלי ספק שהרמה הרוחנית של האדם ירדה, הרמה מתייחס לזה בפרק ב' במורה נבוכים, שאדם אחרי החטא הוא שקע, הוא הגיע לדרגה יותר נמוכה מבחינה רוחנית, הוא היה לפני כן יותר שייך למושגים של אמת ושקר, ואחר כך הוא ירד מזה והגיע לכך שהוא נשקע בהתגנות ובהתנאות, ככה הוא אומר. כלומר שהוא שקע במושגים של יפה ומגונה במקום אמת ושקר, דיינו שהדעת שלו הצטמצמה, הרמה הרוחנית שלו ירדה. אבל באופן עקרוני האדם יכול כמובן לעלות ולתקן את החטא ולהגיע חזרה למצב הראשוני. אבל מהו המצב הראשוני? המצב הראשוני הוא מצב שהחיים הגופניים הם בצורה הטובה ביותר, והחיים הרוחניים גם כן בצורה הטובה ביותר, שהם נמשכים אחרי החיים הגופניים. אבל הוא לא התכוון לכך שהחיים הגופניים יישארו לנצח, כי אין דבר כזה במציאות. החיים הגופניים הם תלויים, הם שייכים לחוקיות כזאת שבה הגוף מתפרק, כמו כל דבר שעשוי מהיסודות, שהוא מתחבר ונפרד. ככה סובר הרמב״ם. כן.
נשמה עוברת ישירות לעולם הבא.
נכון, זה קורה גם בעולם שלנו, רק השאלה באיזו דרגה. כמו שהחיים הגופניים ירדו מדרגתם הטובה והנחמדה שהייתה בגן עדן, למצב של בזאת הפכה תאכל לחם, כך גם החיים הרוחניים ירדו. אז יש עכשיו דרגות הרבה יותר פחותות. חז"ל אומרים שדרגתו של אדם הראשון הייתה גבוהה מאוד. זה משהו שם באזור הדרגה של משה רבנו. יש אומרים שזה יותר ממשה רבנו. לא יותר ממשה רבנו, לא משנה כרגע. בכל אופן אנחנו מדברים על דרגות רוחניות גבוהות, שהאדם, כאשר הוא חטא, הוא ירד מהן. וכמובן שיש לזה השלכות על, על, על טיב חייו, על איכות חייו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והאדם נקרא לתקן, אבל זה לא שלפי הרמב״ם שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו הגוף לא ימות, כי אין דבר כזה בעולם שהגוף לא ימות, מפני שהעולם הוא חוקי. אנחנו נדבר על זה עוד, למה באמת הרמב״ם סובר כך?
הסדר
הוא אותו סדר, חיים בעולם הזה, בגוף. מתים, הנשמה עוברת לחיים רוחניים, לחיים של, 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 של נפש בלי גוף. תחיית המתים זה נס שבו הנשמה חוזרת לחיים גופניים. נס חד פעמי שלא יכול להימשך לנצח, מפני שנס לא נמשך לנצח, נס זה דבר שהוא חורג מחוקי הטבע, אחר כך חוקי הטבע חוזרים לאיתנם, ואת כל הדברים האלה אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם מסביר אותם, למה לפי דעתו תחיית המתים לא יכולה להיות נצחית. תחיית המתים... לא משנה, לא ידוע בדיוק, וגם אין גם איזשהו...
יש לזה
אין תאריך מסוים שהוא תיקון חטא אדם הראשון. מה זאת אומרת לפני או אחרי? אם אתה מדבר על החזרה לגן עדן, כשזה באמת כן, יש דבר כזה, שהרמב״ם גם מדבר עליו, הוא גם כתוב, הוא כתוב הרי בפירוש בתורה, שלשמור את דרך עץ החיים, שכאילו גן עדן שמור, אז אם גן עדן יתגלה... כלומר, החיים של, שנקראים חיי גן עדן יחזרו לעולם בימות המשיח, אז התשובה לשאלה שלך היא שלא ידוע אם תחיית המתים תהיה לפני או אז או אחרי. הרמב״ם כותב את הדברים בפירוש. הוא כותב בפירוש שתחיית המתים זה מאורע שיערה או לפני מות המשיח או בזמנו או אחריו. כך הוא כותב. אנחנו נראה את זה. יפה מאוד, זאת שאלה טובה מאוד שאתה שואל. אם זה רק נס, אז למה צריך להזכיר את זה בתור אחד מעיקרי האמונה? הרמב״ם ידבר על זה. אנחנו פשוט, כיוון שהנושא הוא מעורר, מפני שזה מושגים שבאמת לא כל כך מקובלים בידינו ככה במחשבה הרגילה, אז אתם שואלים את כל השאלות הטובות, אבל הרמב״ם יתייחס לכולן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. אם כן, ואלו העניינים בעצמם, הם אשר בארנום והערכנו בהם גם כן בחיבור, בהלכות תשובה. החיבור זה משנה תורה. אבל בפרק חלק בארנו שם, כמו שימצאו מי שיסתכל בו, אחר שערכנו בדבר העולם הבא, אחרי כל ההסבר והעריכות לגבי המושג העולם הבא, אחר כך אמרנו שתחיית המתים פינת תורה, כלומר יסוד אמונה, פינות התורה, פינות האמונה, יסודות האמונה. ואין חלק למי שלא יאמין בה בתורת משה רבנו. אמנם אינה התכלית האחרונה. איפה הרמב״ם כתב את הדברים בהקדמת פרק חלק? בפירוש, פעמיים. הוא אומר, לא, זה פה, נתתי מכה למיקרופון. הוא אומר פעמיים את הדבר הזה בהקדמת חלק. קודם כל, אחרי שהוא הסביר את המושג העולם הבא די בהרחבה, הוא חוזר אל הדעות שנאמרו בתחילת ההקדמה שהוא הביא, שיש חמש כיתות וכל אחת יש לה דעה אחרת מהו השכר הצפון הצדיקים. אחת מהכיתות הייתה שאמרה תחיית המתים, והוא אומר כך, ותחיית המתים יסוד מיסודות תורת משה. אין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין זה. לכן זה כל כך חורה לרמב״ם שאנשים היו עד כדי כך מסוגלים לעוות את הדברים, להגיד שהרמב״ם בעצם לא יאמין בתחיית המתים, כשהוא כותב שחור על גבי לבן, זה יסוד מיסודות תורת משה, אין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין זה. אבל מה? הוא כותב בהמשך למשפט הזה, ודע כי האדם ימות בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו. מה הוא מתכוון? ודע כי האדם ימות בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו. שאנחנו נמות, שאלה שחיים עכשיו ימותו. זה הוא צריך להגיד לנו. הוא מתכוון שאלה שיחיו בתחיית המתים, גם כן, בסופו של דבר, ימותו בהכרח. הגוף שלהם ייפרד למה שהורכב ממנו, כי גוף לא יכול להתקיים לנצח. יש חוקי טבע וחוקי הטבע לא משתנים. זה מה שהוא כתב שם, הוא כתב את הדברים בקיצור, אבל מאוד ברור, שמצד אחד, תחיית המתים, לא עולם הבא, זה יסוד מיסודות תורת משה, עולם הבא כבר דיברנו בהרחבה, תחיית המתים הוא יסוד מיסודות תורת משה, אין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין זה, מה פירוש דבקות בדת יהודית? כי בעצם זה הרי דבר שהוא נמסר לנו בקבלה, נמסר לנו מפי הנביאים, כפי שאנחנו נראה במאמר שלנו, באיגרת שלנו, הרמב"ם אומר איפה המקור לתחיית המתים הגופנית בדברי הנביאים. אז הוא אומר, מי שמאמין בדת יהודית, כלומר בדת ישראל, בדת שנמסרה לנו איש מפי איש, המושג דת יהודית זה מושג שלקוח מהגמרא במסכת כתובות, לגבי ההלכה שהיא לא דת משה, אלא דת יהודית. דהיינו, הלכה שהיא לא כתובה בתורה, אלא שהיא מסורה בקבלה, בעם ישראל, ששם מדובר על הלכה שנוגעת לנשים, שבנות ישראל מקבלות אותה זו מזו, דור אחרי דור, דת יהודית. אז הוא אומר, הוא משתמש פה בביטוי הזה, דת יהודית. כלומר, מי שמאמין באמונת ישראל, בקבלה שבאה מדור לדור, שהנביאים מסרו לנו שיהיה נס כזה שנקרא תחיית המתים, אז הוא ודאי חייב לקבל את זה. למה זה נקרא אחד מיסודות האמונה? זאת שאלה. זאת בדיוק השאלה ששאלת, והרמב"ם מתייחס אליה, ופה באיגרת תחיית המתים הוא ידבר על העניין הזה. למה הוא מנה את זה בתור פינה מפינות האמונה? אני אשאיר את זה פתוח כדי שנהיה בסקרנות לראות מה הוא אומר. אבל בכל אופן זה מקום אחד. אחר כך, כאשר הוא מונה את 13 העיקרים, המניין של 13 העיקרים שלו, שעיקרי תורתנו ויסודותיה 13 יסודות, אז היסוד האחרון, ה-13, הוא תחיית המתים, וזה אחרי שהיסוד ה-11 הוא, שהוא יתעלה נותן שכר למי שמקיים ציוויי התורה, ועונש למי שעובר על הזרותיה, וששכרו היותר גדול הוא העולם הבא. זה כתוב ביסוד ה-11. היסוד ה-12, ימות המשיח, הוא היסוד ה-13, תחיית המתים. אז מה יש פה להתלבט? איך אפשר לסלף דברים כל כך מפורשים? ולהגיד שאולי הרמב"ם התכוון שתחיית המתים זה עולם הבא. הרי הוא אומר לך בצורה הכי מפורשת שזה שני דברים שונים. ושניהם יסודות אמונה. נכון שבתחיית המתים הוא לא מעריך, הוא אומר הוא כבר בארנוע. כלומר מקודם, מה שבקטע הזה שקראנו מקודם. כי מה יש לדבר? הוא גם יגיד כאן, באיגרת שלנו. הוא יגיד, מה אתם רוצים שאני אגיד על תחיית המתים? שאני אתחיל לתאר איך תהיה תחיית המתים? אני יודע איך היא תהיה? נס זה דבר שאתה יכול לדעת מראש איך הוא יקרה? אנחנו בקושי יודעים על ניסים שקרו בעבר לתאר אותם. הרי כשהתורה אומרת שהמים נבקעו ונעשו כחומה, אז חזל באים ומפרשים לנו כל מיני דברים שלא היינו מעלים בדעתנו. מה בדיוק היה שם? איך שהמים יצרו איזה מין נקבה כזאת. לא עמדו שני קירות ישרים, אלא הייתה נקבה, ולא רק שהייתה נקבה, אלא היו 12 נקבות לכל שבט ושבט. וכל מיני דברים שלא היינו מעלים בדעתנו. אבל דבר שהיה בעבר, אתה יכול להגיד מה היה. דבר שיהיה בעתיד, אז מה אתה מתעסק בזה? להגיד אם המת יקום ככה, או שהוא יקום אחרת, אם יהיה לו אותו בגד, או שלא יהיה לו אותו בגד, אם הוא יגור במקום שהיה גר בשכונה, בחיים שלו, או בשכונה אחרת. מה אנחנו נדבר על זה? נדבר סתם דיבורים. אז לכן הוא אומר, כבר בארנוע, זה נס שיקרה בעתיד, כשהוא יקרה נדע איך הוא קורה. וכן בחיבור, כלומר במשנה תורה, גם כן מנינו מי שאין להם חלק לעולם הבא, וכללנו במספר, ואמרנו שהם 24, מהירתנו שיחסר אחד מן המעתיקים מן המספר אחד, ויאמר האומר שלא זכרנו אותו. רמב"ם מונה שם את אלה שאין להם חלק לעולם הבא, הוא אומר 24 סוגי אנשים אין להם חלק לעולם הבא, שזה בעצם הכל כלול בכפירה ביסודות האמונה, והוא מונה שם 24, ואחד מהם הוא הכופר בתחיית המתים. וכאשר זכרנו העולם הבא, בארנו גם כן שם שהוא התכלית האחרונה, ואמרנו בזה הלשון, וזהו השכר שאין שכר למעלה ממנו, והטובה שאין אחרי הטובה. כלומר, הדבר הסופי, הדבר הנצחי, זה העולם הבא. ובהערנו גם כן שהעולם הבא אין בו מציאות גופות. אחר שאמרו רבותינו זל שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש. אין שום פעילות גופנית, ומן השקר שיהיו אלו הכלים נמצאים לבטלה. אם אין שום פעילות גופנית, אז בשביל מה צריך את הגוף? חלילה להשם מפועל הבטלה. כי כשיהיה לאדם פה ויצטומחה, כלומר קיבה, וכבד, וכלי התשמיש, והוא לא יאכל ולא ישתה ולא יוליד, יהיה אם כן מציאותם בטלה גמורה. ואין ראוי שיחלוק אדם על הפנינים האלו שיש עליהם ראיות שכליות לפשוטי דרשות שראוי לאומרם באוזני אנשים בבית האבל. הרמב״ם פה מתאר איזה מציאות שבה יושבים בניחום אבלים, אז היו יושבים הגברים לחוד ואנשים לחוד, ואנשים היו יושבות, ואחת הייתה מקריאה מאיזה ספר דברי אגדה. אז גם כאשר מדובר על דברים הכי תמוהים והכי לא מובנים, ושצריך להסביר אותם בהסבר, אז היא לא מפריעה לה, היא קוראת את זה והכל בסדר ואין לה עם זה בעיה, והשומעות גם כן אין להם בעיה. כי כפי שאמרנו, בתקופת הרמב״ם אנשים ממש לא היו משכילות בצורה קיצונית. רובן ככולן לא ידעו ספר, וכל וחומר שלא הבינו דברים עמוקים בתורה. ולכן הרמב״ם אומר שאם אתה רוצה להתמודד עם הדברים ברמה הזאת, לקרוא את פשוטי האגדות ולהגיד לי, הנה פה כתוב שיש יין משומר שישתו אותו, ופה כתוב שאוכלים בשר של לוויתן, אז בסדר, אז תהיה בריא, אני לא יכול עכשיו להתבקח איתך. זה דברים שצריך ללמוד אותם בצורה מעמיקה, זה סתרי תורה, יש להם פירוש עמוק, אלגורי, זה לא כפשוטו שאנשים ישבו ויוכלו לוויתן. אגב, אתם יודעים את הבדיחה, למה דווקא לוויתן? כלומר, למה צריך גם לוויתן וגם שור הבר? כתוב, מצד אחד כתוב שור הבר באיזה מקום, אחד שכתוב לוויתן. למה צריך גם לוויתן וגם שור הבר? לוויתן זה בשביל אלה שלא סומכים על ההכשר. רק דגים הם אוכלים. אז ככה, מי שרוצה ללמוד ברמה הזאת, אז שיבוא, יבוסם לו. וכבר סתר, מי שסתר דעתנו זו, מה שאמרנו עכשיו, שאם אין לאדם גוף, אם אין לאדם אכילה ושתייה, דיינו פעילות גופנית, אז הוא לא צריך גוף, אז יקשו על זה קושיה, הנה משה ואליהו, עמדו זמן בלא אכילה ושתייה, והם גופות, כן יהיו בני העולם הבא. הרי מצאנו שמשה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, והוא נשאר עם הגוף. וגם אליהו אותו דבר. אז הנה אתה רואה שיש מצב שבו אין פעילות גופנית, אבל בכל זאת הגוף קיים. לא עליכם כל עוברי דרך. הביטו וראו. לוקח פה פסוק מאיכה. משה ואליהו עליהם השלום, כליהם לא היו לבטלה. ששניהם היו אנשים מבני העולם הזה. אכלו בהם ושתו לפני המופת ואחריו. כלומר, הם היו בני אדם בגוף לפני המצב הניסי הזה של 40 יום בלי אכילה ושתייה, ואחרי המצב הזה, אז מה הקושיה, איך הם היו, בשביל מה הם היו צריכים גוף? היו צריכים גוף, בשביל לפניכם ובשביל אחריכם. ואיך יקישו מזה למציאות הנמשכת אשר אין לה תכלית? אלא כמו שאמרו, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך, איך יהיו בו כלים לגוף, לבטלה? מה אתה מביא להוכחה ממשה רבנו, מ-40 יום ו-40 לילה של משה רבנו, לעניין חיי העולם הבא? אם אין בעולם הבא לא אכילה ולא שתייה, אין פעילות גופנית, אז בשביל מה צריך גוף? אתה אומר, למשה רבנו היה. משה רבנו היה אחרי כן בן אדם רגיל, ולפני כן בן אדם רגיל. זה שהייתה תקופה של מציאות ניסית כזאת אצלו, זה לא אומר שהגוף שלו היה לבטלה. אבל אם אנחנו מדברים על עולם שכולו ארוך, על מצב נצחי, ובגוף הזה אין שום שימוש, אז בשביל מה צריך גוף?
שאוכל ושתייה לא יהיה בעולם הבא.
לא, זה מביא מחזל. חזל אומרים,
כן, יש כאלה שלקחו דברים כפשוטם.
נו, בסדר, אז הוא שואל עליהם. אז מה אתם חושבים? שהאדם יהיה לו לא אכילה ולא שתייה ולא אישות ולא שום דבר גופני, אבל יהיה לו גוף, בשביל מה? כן, הם מוכרחים לקבל. אם חז"ל אומרים שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אז מה הם יגידו? שחז"ל לא צודקים? הם זה אנשים שמאמינים דברי חז"ל. נכון, אז בסדר. אז אם אתה מקבל את המאמר הזה, אז אתה צריך להבין שממילא המאמר השני הוא לא כפשוטו. כלומר, אם אתה מבין ששני המאמרים חז"ל אמרו, וזה לא מחלוקת ביניהם, הגמרא לא אומרת, הנה, כאן יש מחלוקת בין התנאים, אחד אמר, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, והשני אמר שיוכלו שור הבר. אם לא אמרו שזאת מחלוקת, אז פירוש דבר שזאת לא מחלוקת, אלא מה שכתוב שם על אכילת שור הבר, זה במשמעות אחרת. והמאמר של אין בו לא אכילה ולא שתייה, במשמעות אחרת, משמעות הפשוטה, שבעולם הבא אין פעילות גופנית. אז במילא, יוצא שהגוף יהיה לבטלה. או שתפרש את המאמר של אין בו לא אכילה ולא שתייה בצורה כלשהי. אבל אם אתה מקבל, אתה צודק, אם אתה מקבל שהמאמר הזה הוא כפשוטו, אז יש הוכחה. נכון, אולי מישהו יבוא ויפרש את המאמר הזה בצורה אחרת. וכבר נודע שהגוף בכללו, אמנם הוא כלי לנפש לעשות בו כל הפעולות, אשר אין פעולה אחת מהם נמצאת לבני העולם הבא. הגוף הוא כולו בשביל פעילות מסוימת. הרגליים הם בשביל ללכת, והידיים בשביל לעשות פעילות של עבודה כזאת או אחרת. והקיבה בשביל לעכל את המזון וכו' וכו'. אז אם הפעילויות האלה לא יהיו קיימות, אז מה צריך את הגוף? ואלו לא ידעו בגודל הגנות המחויב למי שייחס להשם פועל הבטלה. והמציא כלים שיבוקש בהם תכלית, ללא תכלית. אתה שואל בשביל מה הדבר הזה, ואתה לא יודע מה התכלית. עכשיו הרמב"ם אומר דבר מאוד משמעותי. הוא אומר, מאיפה בא כל הדבר הזה שאנשים רוצים להאמין שיהיה גוף? אמנם יחייב זה כולו מה שיעלה בדמיון ההמון, אשר לא יאמינו שיש מציאות חזק רק לגוף. ומה שאינו גוף, אבל הוא בגוף, כמקרים, הוא גם כן נמצא אצלם. אבל אין חזקתו במציאות כחזקת הגוף. ואולם מה שאינו גוף ואינו מקרה בגוף, אינו נמצא אצל השכלים. אשר הם בלא ספק, ואף על פי שבעלו גופותיהם, גמולי מחלה ותיקי משדיים, הם כמו תינוקות, השכלים האלה. ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף, שאם לא יהיה גוף, אצלם אינו נמצא. אמנם הנקראים חכמים באמת, לא על דרך העברה, כלומר לא על דרך... משל הם נקראים חכמים, אלא הם באמת חכמים. הנה יתבהר אצלם במופת שכל נבדל מן החומר הוא יותר חזק במציאות מבעל חומר. ואין ראוי לומר יותר חזק, אבל מציאות הנבדל היא המציאות האמיתית, מפני שלא ישיגהו אחד מאופני השינוי. והם אשר יתבהר אצלם במופת שהשם אינו גוף ולא כוח בגוף. ומפני זה מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החוזק. וכן כל נברא נבדל, רצוני לומר המלאכים, והשכל, כלומר השכל זה הנפש של האדם, הנפש המשכלת, שנשארת אחרי שהאדם מת, ובמציאותו חזק מאוד, קיים יותר מכל גוף. ומפני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות, ושבני העולם הבא נפשות נבדלות. רצינו לומר שכלים, כאשר בערנו ראיות על זה מן התורה ומאמרנו המכונה מורה הנבוכים. את האיגרת הזאת הוא כתב, אחרי חיבור מורה הנבוכים, דהיינו ממש בחלק האחרון של ימי חייו, ו... מה הוא אומר כאן? הוא אומר, בני אדם בדרך כלל נוטים לחשוב שככל שדבר הוא יותר גשמי, כך הוא יותר קיים. אבל האמת היא הפוכה. דווקא מציאות רוחנית היא המציאות היותר חזקה בקיומה. בפילוסופיה זה נקרא, תורת הישות נקראת אונטולוגיה. כלומר, תורת הישות, מה הם הישים? מה הם הדברים הקיימים? המעמד האונטי, המעמד האונטולוגי של ישויות שהן לא גופניות, הוא הרבה יותר חזק מאשר המעמד של ישויות גופניות, מפני שהישויות הגופניות בטבען, על פי חוקי הטבע, לא מחזיקות מעמד בלי סוף. כל ישות גופנית מתפרקת לאט לאט ליסודות שלה. זאת הייתה אמת ידועה כבר בימי קדם, שכל מה שעשוי מהיסודות מתפרק ליסודות. וכיוון שאנחנו יודעים שכל גוף, כל חומר הוא מורכב מיסודות, אז הוא גם בסופו של דבר מתפרק אליהם. ולכן הקיום של הדבר הגופני, אתה יכול להגיד שהקיום של סך הכל החומר הוא חזק. יש חוק שימור החומר, שכל החומר בסך הכל עובר מצורה לצורה. הוא מתפרק, מתחבר, עוד פעם מתחבר בצורה אחרת, עוד פעם מתפרק, זה כן. אבל כל גוף מסוים, אובייקט מסוים, אין לו קיום נצחי. גם אבן, גם ברזל, כל דבר לאט לאט נשחק, מתפרק ומתבלה. כל שכן, מציאות ביולוגית של חומרים כאלה שמהם הגוף מורכב, שהם לפי חוקי הטבע לא יכולים להחזיק מעמד בלי סוף. אנחנו הרי רואים את זה יום יום ושנה שנה לאורך כל החיים שלנו ולאורך כל ההיסטוריה. איפה הבעל החיים שמחזיק מעמד יותר מאשר איקס שנים, שזה התוחלת החיים שלו? זה לא איזה דבר שאתה אומר אותו בתיאוריה, זאת מציאות. אנחנו יודעים שהגוף מתבלה. איפה האדם שנשאר צעיר לנצח? הרי כמה אנשים משלים את עצמם שאפשר למצוא איזה פטנט בשביל להישאר תמיד צעירים, לשמור על הנאורים כל החיים, אבל זה אשליה טיפשית. אני זוכר שפעם ראיתי איזה, באיזה מקום, איזה קבוצה של חכמולוגים שהסבירו שזה הכל, זה לא עניין של לקחת איזה תרופות או כדורים או ויטמינים, זה עניין של המנטליות. אם אתה בן אדם חיובי ואתה חושב רק דברים חיוביים, אתה אף פעם לא חושב שום דבר של שנאה או של קנאה או של איזה תחושה, אז אתה תישאר, תחיה תמיד. אבל מה לעשות, אותם אנשים, אם הם עוד לא מתחת לפני האדמה, אז הם באיזשהו מקום בבית אבות, כי זה היה כבר לפני המון שנים, וזה היו אנשים מבוגרים. ולצערנו, המצב הוא שכל גוף בסופו של דבר מזדקן וחלה. אין מה לעשות. וזה פשוט חוק הטבע. אז לכן, כשאתה מדבר על מציאות גופנית, אתה מדבר על דבר שהוא זמני, אתה מדבר על דבר שהקיום שלו הוא לא בלתי משתנה. לעומת זאת, מציאות של יש רוחני, ישות רוחנית, ישות שהיא לא גוף, אלא היא, מה זה ישות רוחנית? אנחנו בכלל קשה לנו לתפוס. אבל אם אנחנו מדמיינים את זה על פי ההרכבה שלנו, של האדם, מרוח וחומר, אז אנחנו מבינים שהתודעה זאת מציאות רוחנית למחצה. למה אני אומר למחצה? מפני שהיא קשורה לגוף. אנחנו לא מכירים רוחניות טהורה. אנחנו מכירים רק רוחניות שהיא קשורה לגוף. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ויפח באפיו נשמת חיים. הוא לקח חומר, אפר מן האדמה, כפי שכתוב בתורה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. אז אנחנו יצור מורכב מגוף ונפש. אבל כעיקרון, הנפש זה התודעה, זה השכל, זה ההשכלה, זה הדבר שאנחנו חושבים אותו. אז אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שמצב תודעתי הוא מצב שאין, לא חלים עליו החוקים של הכליה. בעצם כל הסיבה שאנחנו שוכחים דברים, או שהמחשבות שלנו נגוזות, זה רק מפני שהן קשורות למוח, הן קשורות לחומר. איך האדם הופך להיות פחות יודע? על ידי זה שמשהו בתאים של המוח שלו מתקלה. אבל אלמלא הקשר הזה לתאים של המוח, התודעה כשלעצמה היא יכולה להיות בלתי משתנה. ברגע שאתה יודע משהו, אז הידיעה הזאת אין סיבה שהיא תיעלם. ולכן, אם אנחנו מדברים על הישארות הנפש, דיינו על היפרדות הנפש מהגוף, אז אנחנו מדברים על דבר שהוא הרבה יותר חזק מבחינה קיומית מאשר הגוף. וכנ"ל לגבי מציאות השם. אלה שחשבו שבשביל לייסד את בדעתם את מציאות השם, רמב"ם מזכיר אותם בהתחלה פה, הם צריכים לחשוב על איזה גוף גדול וגיבור, הם שותים, מפני ש... הקדוש ברוך הוא שהוא לא גוף, הוא הרבה יותר נמצא מאשר אילו חלילה הוא היה גוף. כאילו היה גוף, אז היו לו החולשות הגופניות, היו לו התכונות הגופניות שפירושן השתנות, היפרדות, התבלות וכו'. והקיימות המוחלטת היא דווקא לישות שהיא לא גופנית. אז זה מה שהרמב״ם פה מסביר כיסוד, כפינה של הרעיון של העולם הבא לעומת תחיית המתים. יהיה לזה עוד הסבר, כלומר, למה באמת אנחנו חושבים, למה הרמב״ם חושב שתחיית המתים היא לא דבר קבוע, אבל מה שהוא אומר כאן זה שישות רוחנית יש לה קיום נצחי וחזק יותר מאשר לישות גופנית. ולכן אנחנו מעדיפים את העולם הבא על תחיית המתים. העולם הבא הוא מושג טבעי. נפש שנפרדת מהגוף קיימת. לעומת זאת, תחיית המתים זה מושג ניסי, כי במציאות הטבעית אין דבר כזה שאחרי שגוף יתפרק, הנפש תחזור לתוך הגוף. איך הגוף הזה בכלל ייראה? מה זאת אומרת? הוא כבר התפזר לגמרי, הוא כבר בבחינת אפר ואפר. מי יקבץ אותו? ויעשה ממנו גוף. לא. לצערנו, אנחנו לא יודעים מה התפקיד. אנחנו יכולים לשאר כל מיני השארות. יש איזו תשובה, מכתב, שלא ברור שהרמב״ם אכן כתב אותו, או שהוא איזה מין זיוף ספרותי, שנקראת תשובה לרבי חסדאי מאלכסנדריה, מופיע פה בסוף הספר של האגרות, בתור איגרת מסופקת. כלומר, אנחנו לא יודעים בוודאות אם רמב״ם כתב, יש סיבות לחשוב שזה לא מהרמב״ם, ושם הוא שואל, אחת השאלות שהוא שואל זה, בשביל מה תחיית המתים? אז שם כתוב שעל נס אי אפשר לשאול בשביל מה, אנחנו לא יודעים להגיד תשובה על השאלה הזאת. מה שאמרת על מה תחיית המתים, דע כי אנו לא עמדנו על אמיתתו של הקדוש ברוך הוא שנעמוד על כוונת מחשבותיו. אבל זה עניין קצת אחר, זה לא מצווה, זה עניין של למה יהיה נס כזה. אז יש אפשרות לשאר כל מיני השערות. למשל, נאמר שתחיית המתים תפקידה להביא לעולם באופן חד משמעי את האמונה. איך העולם יקבל בסופו של דבר כולו את האמונה, את הוודאות בזה שאכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וכולי. אז ביציאת מצרים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים, ויראו העם את השם הימין ובהשם ומשה עבדו.
כלומר, כן יודעים אחרי שנס קרה, למה
הוא... כן, אבל לעתיד לבוא, ייתכן מאוד שיהיה עוד פעם איזה מין נס אדיר כזה לעיני העולם, שמטרתו יהיה בשביל לגרום לזה שאנשים השתכנעו סוף סוף באמונה. זאת יכולה להיות סיבה, יכולות להיות סיבות אחרות. כיוון שהרמב״ם אומר שאנחנו לא יודעים, אני אומר עוד פעם, האיגרת הזאת זה איגרת בעייתית מאוד. אם אתם תקראו שם גם את המבוא וגם את האיגרת עצמה, אתם תראו שהיא לא כל כך נראית כמו איגרת שהרמב״ם כתב.
לא יודעים לפני, אבל יודעים אחרי, או יכולים לדעת
אחרי? כן, ודאי, הרי כל נס שקרה, אנחנו יודעים שהוא קרה בהזדמנות מסוימת שבה היה צריך אותו. הרי עם ישראל עומד לפני ים סוף והמצרים רודפים אחריו, ואוטוטו הם משמידים אותו, והישועה באה רק דרך נס, כי אחרת לא היה להם לאן לברוח. או שמש בגבעון דום, או אבני אל גביש, כל הדברים האלה שקרו, הם קרו בשביל מטרה מסוימת. אז ודאי שגם תחיית המתים תקרה בשביל מטרה מסוימת. לא, ודאי שאת זה אנחנו לא יכולים לדעת. לפחות לכאורה, זה לא דבר שיש לו הסבר ברור, למה דווקא נס כזה ולא נס אחר. אבל לפחות אתה יודע מה המטרה הכללית, מה היה פה. לגבי תחיית המתים, יכולה להיות גם עוד אפשרות, לפחות עוד אפשרות אחת, שתחיית המתים היא בשביל הצדיקים, הוא אומר שבתחיית המתים היא רק לצדיקים. מה פירוש? האדם הרי בעולם הזה עובד את השם, מגיע למדרגה מסוימת. בעולם הבא אין כבר עבודת השם, אין מצב שבו אתה יכול בעולם הבא לזכות. יפה, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כי בעולם הבא אין לך אפשרות להתקדם, אין לך אפשרות לעשות מעשים טובים. אז באה תחיית המתים ונותנת לצדיקים עוד הזדמנות להתקדם, עוד הזדמנות להגיע לדרגה יותר גבוהה בעולם הזה. כי אתה לא מצווה שם במצוות, ואתה לא עושה שם מצוות. נו. כן, בסדר. נכון, ילכו מחיל אל חיל, אבל באיזה מובן? מובן שכאילו, הקרן שקנית לך, היא נותנת פירות, היא נותנת ריבית וריבית דריבית. אבל לפי הקרן שקנית, לא יותר. כל אחד לפי מה שהוא קנה. כמו שאתה מפקיד להבדיל, כן? אתה מפקיד בבנק. אם אתה מפקיד 1,000 שקל, שאתה מפקיד 1,000,000 שקל, תקבל אותם אחוזי ריבית. אבל התוצאות בסופו של דבר, מי שיפקיד 1,000, הוא יהיה לו 1,050. מי שיפקיד 1,000,000, יהיה לו... כן, כי זה מגיע להם לקבל הזדמנות נוספת. הרשעים ויתרו על ההזדמנויות האלה. הצדיקים ניסו לעבוד את השם בחייהם, אז אומרים, טוב, ניתן לו עוד, איך אומרים, מועד בית. לא, ממש לא. בדיוק הרמב"ם כותב שם בהקדמת פרק חלק, אבל היא לצדיקים. מה? זה משהו אחר. זה משהו אחר. אתה לא נותן לו אפשרות לתיקון או להשלמה, אלא אם יש מצב של עונש לרשעים, עונש גופני, אז זה גם כן שאלה גדולה מה בדיוק הכוונה שם, אבל בכל אופן, אם כן, אז זה לא במובן של לתת לו הזדמנות נוספת. ואם לא ירצה להאמין, זה אחד מן ההמון. אם מישהו חושב, אני לא מסוגל להבין מה זה ישות רוחנית, לא מבין מה זה. ויטב בעיניו להאמין שהמלאכים הם גופות, ושהם יאכלו גם כן. אחר שבא בפסוק, ויאכלו, הרי כתוב שהמלאכים שבאו אל אברהם אכלו, ושבני העולם הבא גם כן גופות, אנחנו לא נקפיד עליו בזה, ולא נשימהו לחופר ולא נגנהו. בסדר, אתה רוצה לחשוב שהעולם הבא זה עולם עם גוף? תחשוב. ולוואי כל שחל לא יסכל רק זה השיעור, ונהיה בטוחים שתמלא אמונתה מאמנת הגשמות בבורא. ואין איזה, כי נאמינו בנבראים הנבדלים. דבר אחד הרמב״ם לא מסכים, שמישהו יחשוב שהקדוש ברוך הוא גוף. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא גוף, אז כל האחרים אתה יכול תחשוב מה שאתה רוצה, שהמלאכים הם גוף, שאנחנו נהיה גוף, הכל. שואל גבריאל, כל המצוות שנאמר בהם אריכות ימים, הכוונה לחיים הרוחניים, אז למה נאמר אבי זהיר במצווה קלה כבחמורה? לא הבנתי את השאלה. למה נאמר אבי זהיר במצווה קלה כבחמורה? כי גם מצווה קלה מביאה אותך לחיים רוחניים וגם מצווה חמורה. גם מצווה קלה צריך לשמור כמו מצווה חמורה. יש ערך גם במצווה קלה. וכן אצל משה רבנו נאמר שלא נס לחו. טוב, נכון, משה רבנו לא נס לחו ונשאר עד גיל 120 רענן, אבל גם עליו, ובסופו של דבר כתוב, יקבור אותו בגי מול בית פאור. יש צדיקים שהם זוכים לזה שעד הרגע האחרון הם רעננים וצלולים, ומשה רבנו התורה מעידה עליו את הדבר הזה שהוא בין 120 שנה לא קטע עינו ולא נס לחו. אבל זה לא אומר שהוא יכול היה לחיות לנצח. טוב, אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה להקשות עליי מכל מיני מאמרים של חז"ל, שלפי פשטם נראה כאילו שיש למלאכים גוף, או שבעולם הבא יהיה לנו גוף, אז אותו דבר יש פסוקים בדברי הנביאים שמדברים על יד השם ועל עיני השם. אם אתה לא מבין ששם זה משל, אתה גם לא מבין שבחזל זה משל. אין מה לעשות. הרמב"ם אומר, לנו זה ברור כשמש, שכשכתוב עיני השם, אז לא הכוונה שיש לקדוש ברוך הוא עיניים גשמיות. אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא משיג ויודע את כל מה שקורה, וזה מה שאומר הנביא בדרך משל, כי עיני השם משוטטות, הם המשוטטות בכל הארץ. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, תפילת ראש השנה. מה הכוונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא יודע. אז ממילא התיאורים הגשמיים שיש לגבי המלאכים או לגבי הנפשות בעולם הבא, הם באותו גדר, הם באותו סוג, שכשיש תיאורים גשמיים צריך להבין אותם במשמעות שכלית. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה יושבים בעטרותיהם בראשיהם? כפשוטו, מה זה גן ילדים? יושבים שם עם איזה זר על הראש? עטרותיהם בראשיהם, הרמב"ם מסביר, שזה, הסביר את זה בהקדמת חלק, שזה מה שהאדם השיג בעולם הזה מבחינה רוחנית. זאת ההתרה של ראשו. השכל בפועל. דהיינו שהראש מסמל את המחשבה, המוח, וההתרה שעל הראש זה להפוך משכל בכוח לשכל בפועל. שאתה כבר קנית השכלה, שאתה כבר קנית חוכמה, קנית ידיעת השם. זה נקרא עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. וכך לגבי כל מאמר אחר שהוא נראה גשמי. כאילו לא כתבו החכמים, זה על כלל במקומות רבים שדברי תורה יש להם נגלה ונסתר. זה, יש דברים שבהם הנגלה הוא נראה מוזר, אבל אתה צריך להבין שיש פה נסתר. וכבר בארנו במורה הנבוכים באלו העניינים מה שיש בו די לאנשי החוכמה. וזכרנו דברי החכמים כולם בו, והעירונו על מקום זכרם לגלות הדבר ההוא שהנביא ראה ממנו ולהודיע אמיתתו. אז הוא אומר, אם אתה רוצה לקרוא יותר על הנושאים האלה, הוא מפנה אותנו למורה נבוכים, שהוא הספר שבו הוא עסק ביסודות הרוחניים של האמונה בצורה יותר רחבה עם ההוכחות והראיות. טוב, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם הפעם הבאה אנחנו ניכנס לגופו של הדיון, שבו הרמב״ם מסביר יותר בהרחבה מה בדיוק הוא סובר על תחיית המתים, על תחיית המתים הגופנית, איך זה מתיישב עם העולם הבא, ולמה זה אחת מפינות התורה, שזה דבר שצריך להסביר אותו. לא, לא מוזכרת בתורה בפירוש, אבל חז"ל אומרים שיש רמזים, אבל מה שמוזכר זה דברי הנביאים ובתפילות. אמרנו כבר את זה, שיש לנו ברכות שחז"ל תקנו את אנשי כנסת הגדולה, ביניהם נביאים, שהם תקנו ברכות שאומרים בהם בפירוש את העניין הזה של חזרת הנפש לגוף. ואתה עתיד להתלמני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. וכדומה. טוב, ערב טוב.